ערב טוב ומבורך. למה?
אם חייל פגע בערבי ולא
נכין את זה, הוא עשה לו משפט.
הוא אומר למשפט.
הוא עשה לו משפט.
לא היה סכנה ליהודי שהוא
עשה
אותו.
מאיפה אתה יודע שלא היה סכנה?
הוא עשה לו משפט.
אתה אומר ככה, כי בא מסתדרך עם הפוליטיקה של היום. אבל לפי, עוד פעם, הבא לאורגך, השכם לאורגו, ויש מה שנקרא דין רודף. יש, ברגע שבן אדם הולך ואתה רואה הוא מכה את, את היהודי והוא עלול להרוג אותו, לא היו בדיוק רחמנים, בני רחמנים המצרים, הם שיאבדו את עם ישראל. אבל עוד פעם, אני לא מתבשל, אמרתי, אתה רוצה לדבר על פוליטיקה, לדבר על פוליטיקה, אבל כשאנחנו מדברים על משה רבינו, תוציא אותו מהפוליטיקה. משה רבינו בכל אופן,
אתה רואה איך מתנהגים היום כלפי החיילים וכלפי זה.
בסדר, זה...
לא, הערבי לא בטוח שגן את חייו, אז למה...
אם היו הולכים לפי חוקי התורה, אז הדברים היו נראים אחרת. אבל לצערנו הרב, לא הולכים לפי חוקי התורה, ולכן הדברים נראים כמו שהם נראים. אבל עוד פעם, אנחנו כאן לא עוסקים בפוליטיקה, אנחנו עוסקים בתורה. כן, אין בעיה.
אבל מי יחזור בתשובה?
טוב, כן. חבר'ה, בואו נדבר על פרשת השבוע. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. עכשיו תשימו לב, יש לנו כאן שם השם שהוא מידת הדין, ויש לנו שם השם שהוא מידת הרחמים, כאילו באותו פסוק. אז קודם כל מה הולך כאן? אז בוא נזכר מה שהיה. הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואהרון, תלכו תגידו לפרעה שלח את עמי, שלח את עמי ויעבדו. הם מגיעים לפרעה, מה קורה? במקום שיהיה נהיה יותר קל, נהיה יותר קשה. פרעה אומר, זה מה שאתם רוצים? אין בעיה. עכשיו העבודה יהיה יותר קשה, ואתם תאספו גם את החומר, וכו' וכו' וכו'.
מצלנים.
כאן דרך אגב, יש כאן נקודה מאוד מעניינת, שאולי לא שמתם ללב אליה. כאשר הוא אומר להם, ואתה לכו עבדו ותבן לא יינתן לכם, ותוכן לבנים תתנו, יש כאן נקודה מאוד מעניינת. תחשבו רגע, אם אתם הייתם יועצים של פרעה, ואתה יודע שכל עובד מוציא תפוקה, סתם לדוגמה, 100 אבנים ביום. עכשיו, אתה רוצה להכביד עליו את העול. מה תגיד לו? במקום 100?
150.
יפה, 150. מה עושה פרעה? אומר לא. לא. הוא אומר, תלכו לאסוף את החומר ותעמדו במכסה. מה בעצם? זאת אומרת, הוא הכביד עליהם את העבודה, אבל בצורה אחרת. הוא אמר להם, אתם את החומר לא תקבלו, אתם צריכים עכשיו לעזוף את החומר בשדות, למצוא עשבים, לעשות את התית לבד והכל, ואת מתכונת הלבנים תשמרו. לכאורה זה נשמע לנו הגיוני אם לא היינו חושבים קצת יותר לעומק. כי כאן בעצם אנחנו רואים את הרשעות של פרעה. כי אם באמת היה רוצה להרוויח משהו מהנושא, מה הוא היה אומר להם? כמו שאתה אומר, במקום 100, תעשו 150. אבל זה לא מעניין אותו. כי אותו לא כל כך מעניין העבודה עצמה והתוצאות שלה, אלא הוא רוצה למרר לעם ישראל את החיים. עכשיו תחשבו על זה, שאם אני צריך לעשות במקום 100-150 לבנים, זה קשה, אבל אז אני אתאמץ יותר. אבל אני יודע בדיוק מה עומד לפניי. אבל שאני עכשיו צריך גם למצוא את החומר, זה חוסר ודאות. אולי אני לא אמצא. ואם אני אמצא, אולי זה לא מספיק. ואולי איפה שאני אגיע, מישהו אחר יגיע ויקח. ואז תארו לעצמכם, איזה הרגשה הזאת? זו הרגשה של דאגה בלתי פוסקת. זאת אומרת, הבן אדם הולך לישון בלילה שהוא מלא בדאגות. הוא קם בלילה. יפה. אז באמת פרעה, הרשעות שלו מתבטאת אפילו בדבר הזה. כי הרי לכאורה, אם היה רוצה להוציא תועלת, מה היה אומר? במקום 100, תעשו 150 אבנים. אבל זה לא מה שהוא אמר. הוא אומר, אתם תחפשו את החומר לבד. וככה הוא גרם לעם ישראל באמת להיות מודאגים. והדאגה הזאת, היא בעצם גרמה לכך שהקוצר רוח שאנחנו תכף נגיע אליו, מהעבודה הקשה. בן אדם שנמצא בשיעבוד, וכל מה שיש לו בראש זה בעצם איך אני עובר ושורד את היום הבא. הוא יכול לחשוב על גאולה, הוא יכול לחשוב על דברים כאלה, זה לא מעניין אותו. הוא כרגע עסוק בלשרוד, בלחיות, ולהשיג את הפת לחם שלו. ואז מכביד אותו לו, ובאים החבר'ה ואומרים למשה ואהרון, תגידו, מה עשיתם? ואומרו אליו, יראה השם אליכם וישפוט אשר יבאשתם את רחינו בני פרעה ובני עבדיו לתת חרב וידם להרגנו. מה אתם? במקום להוציא אותנו, סיפרתי, דברתם אותנו על גאולה. במקום לגאול אותנו, מה אתם עושים? עוד יותר גרוע. ומשה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא. וישוב משה אל השם ויאמר, השם, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? מה זה? בשביל מה עשית רע לעם הזה, למה שלחת אותי בכלל? אתה שלחת אותי להוציא את עם ישראל בעולם, אז באתי לפרעה לדבר שמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. עכשיו, לכאורה זו שאלה מחוצפת. אתה עומד לפני בורא עולם, ואתה אומר לו, למה הרעות על העם הזה, למה שלחת אותי, מה, אתה עושה חשבונות של הקדוש ברוך הוא? ותראו מה הקדוש ברוך הוא עונה לו. ויאמר השם אל משה, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, כי יד חזקה ישלחם, ויד חזקה יגרשם מארצו. מה הקשר בין התשובה לבין השאלה? הוא שואל, אתה שלחת אותי להציל את העם. במקום להציל את העם, לא רק שלא הצלת, אלא עשית יותר גרוע. אומר, אתה תראה מה אני אעשה להם. זה תשובה? מה התשובה כאן? איפה כאן התשובה? הוא שאל, למה הרעות? אתה אומר, אתה תראה מה אני אעשה לו. למה הרבצת לו? אתה תראה מה אני אעשה לו. אז זה תשובה למה הרבצת לו? לא הבנתי, למה הרבצת לו? אז אתה תראה לו, אז מה? אבל למה הרבצת לו? ואז ממשיך בפרשה שלנו. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. וכאן יש כל כך הרבה פירושים על מה בעצם קורה כאן. א', הגישה שבעצם אתה חוצפן, והקדוש ברוך הוא אומר לו במידת הדין, ויאמר אלוקים, וידבר אלוקים אל משה, דיבור זה דבר קשה. הוא אומר, תגיד, אתה לא מתבשש איך אורח חיים הקדוש? הוא אומר, בא מינן, איך אתה מדבר איתי? מה, נתתי לך יד חופשית ככה, אנחנו חברים, סחבקים, מה החוצפה הזאת? אתה מתווכח איתי 7 ימים עם ללכת לפרעה. עכשיו אתה עוד מעז לשאול אותי למה שלחתי אותך? מה זה החוצפה הזאת? ויאמר אליו אני השם. אבל אז הוא עובר מאמירה קשה, מדיבור קשה לאמירה רכה. תדעו לו, תחים, וידבר זה תמיד קשה, ויאמר זה תמיד גבוה, זה תמיד טוב. רך וטוב. והשם זה מידת הרחמים, ואלוקים זה מידת הדין. אז איך התהפך מכאן מידת הדין, מידת הרחמים? כי כאן חשוב לדעת ולהבין, משה רבינו את כל מה שהוא עשה, הוא לא עשה בשביל טובת עצמו. והוא לא בא ושאל למה שלחת אותי, כי היה לו איזה אגו טריפ, מה אתה שולח אותי ונהיה יותר רע? ויש כאלה מנהיגים, שמה שחשוב להם זה שהם לא הצליחו להשפיע. אבל זה לא מה שמדאיג את משה רבינו. מה שמדאיג את משה רבינו, תכלס, למה נהיה יותר רע לעם? כואב לו. עכשיו חשוב להבין שמי שכואב לו על עם ישראל, כואב לו גם על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הדאגה שלו לעם ישראל היא דאגה לקדוש ברוך הוא. כי אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. זה כמו שאבא שולח מישהו להציל את הבן, וקורה מה שקורה, והוא אומר, תראה, מה אתה, למה לא עזרתי להציל את הבן שלך? זה ברור לך שהוא עושה את זה מתוך אהבה לבן ואהבה לאבא. לכן, מידת הדין, אפילו במקרה הזה, נהפכה למידת הרחמים. ויאמר אליו, אני השם. הוא אומר, אתה כנראה לא הבנת מה שקורה. עכשיו, מצד אחד, מצד שני, עוד הסבר, וידבר אלוקים, אומר, וידבר אלוקים משה, אתה חושב שאני נהגתי במידת הדין? אבל זה לא כמו אצל אומות העולם, שיש להם אל לכל דבר. יש אל של המלחמה, יש אל של אהבה, יש אל של שלום, יש אל של פרנסה. אצלנו אין דבר כזה. יש אלוקים אחד. אומר, אני אלוקים, אני גם מידת הדין וגם מידת הרחמים. ובסופו של דבר, כמו שאנחנו אומרים בשמה ישראל, אומרים בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם זה חסד, אלוקינו זה דין, והשם זה חסד. למה יש לנו 3 פעמים את שם השם? מה לא מספיק להגיד, שמה ישראל השם אחד? אמרת את משנה, מה זה השם אלוקינו, השם אחד? למה 3 פעמים שם השם? ולמה לערב את מידת הדין ומידת הרחמים? מה הערבוביה הזאת? אז אחת הקבלות שקוראים קריאת שמה, זה שגם מידת הדין מוקפת במידת הרחמים. גם לפני המידת רחמים וגם אחרי המידת רחמים. במילים אחרות, אפילו מידת הדין היא בעצם רחמים. וזה בעצם מה שהוא בא ואומר לו כאן. וידבר אלוקים למשה אמר אליו, אני השם! אני הרחמים! ואם אתה חושב שעשיתי כאן רע לעם ישראל, יש לך טעות. והערה אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. גם כאן אנחנו טמאים, מה, נו אז מה? נראיתי לאבות הקדושים בצורה מסוימת, אליך אני נגליתי בצורה אחרת. מה רוצה להגיד לו? וגם הקימותי את בריתי איתם, נתתם את ארץ, נת ארץ מגורם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל של מצרים, מעבידים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם. וכאן מתחילים 4 לשונות גאולה. אבל מה כאן בעצם הוא אומר? הוא אומר, אני עד היום התגליתי בדרך הטבע. בדרך הטבע, דרך הטבע, זאת אומרת, הנהגה בדרך, גם הניסים שהיו עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, עם כולם, היו ניסים שניתן להסביר אותם. מעכשיו, הדברים משתנים. עכשיו, תהיה כאן הנהגה מחוץ לגדר הטבע. וזוהי בעצם הנהגה של אני השם. הנהגה שעד היום לא להתגלדה בעולם. עכשיו, בשביל מה צריך את ההנהגה הזאת? מה כל כך חשוב עכשיו דווקא להופיע בהתגלות כזאת? מה הרעיון הזה בכלל לעשות את הגאולה בצורה כזאת? אז אם אנחנו נסתכל בגדול כדי לקבל קצת את האווירה של הגאולה, וזה גם אפשר להתחיל להתכונן לליל הסדר, כי ליל הסדר, בזה מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות, זה לשבת בליל הסדר ולדבר על יציאת מצרים. ויציאת מצרים זה דבר שמזכירים אותו יום יום, ונשאלת השאלה, מה כל כך חשוב ביציאת מצרים, שיום יום מזכירים אותה כמה פעמים, ולא רק זה, יושבים, מה? כל יום מזכירים את יציאת מצרים, כמה פעמים אפילו. ואחר כך יושבים לילה שלם, ועוד פעם מדברים על יציאת מצרים. מה זה כל כך חשוב? אנחנו לא ניכנס כאן לכל הפרטים, אבל כבר אנחנו מבינים שיציאת מצרים זה משהו אחר. זה לא משהו רגיל. ובעצם, מה שקורה כאן זה, תשימו לב, לכן אמור לבני ישראל, שאני אשר מוצאתי אתם מיתר מצרים וכו' 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 וכו'. תשימו לב. הוא בא ואומר, איך ישמעו אותי בני ישראל, ואני על שפתיים, ויש כאן קל בחומר וכו', ואני קוצר רוח, עבודה קשה וכו', וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים. שמתם למה קרה כאן? תשימו לב למה שנאמר כאן, זה מאוד מעניין. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם, אל מי צריך להיות? אל מי הוא מצווה אותם ללכת עכשיו? זה לא מה שכתוב. אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. מה בני ישראל עושים כאן? הרי בני ישראל הם אלו צריכים להיגאל. מה הוא צריך לדבר עם בני ישראל?
להסביר
להם. והם קודמים לפרעה? הרי אם פרעה לא רוצה להוציא אותם, אז מה זה יעזור? אתה צריך לדבר עם פרעה. אחרי שפרעה צריכים להוציא אותם, דבר עם בני ישראל. אבל מה זה גם לדבר, לא רק זה, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא בני ישראל ממצרים. מה?
הם לא רוצים
לנצל
אותם.
נכון.
אבל יש לי שאלה, אם כן. הקדוש ברוך הוא כזה גדול והכל, בשביל מה הוא עושה את כל הדבר הזה? מצרים?
תכף אנחנו נדבר על זה, עוד שנייה אנחנו נדבר על זה בקצרה, יש לנו קצת זמן, אנחנו נדבר על זה, אבל כרגע בוא נבין באמת את הנקודה הזאת. נקודה חשובה להבין, הרי במקוס כמר, שאם חשבנו שהמטרה היא כאן להוציא את עם ישראל ממצרים, זה טעות. המטרה היא להוציא את מצרים מעם ישראל. עם ישראל היו שקועים בתוך ממתת שערי טומאה. הם היו עם של עבדים שהתרגלו לעבדות הזאת, ועבדה בהפקר הניחה לי, והם התחילו לעבוד עבודת אלילים, ואת ההוכחה אנחנו נראה בעוד שבועיים, כאשר הם יוצאים, עם ישראל וחמושים יצאו בני ישראל ממצרים, אומרים חמושים, אחד מחמש. רק 20% יצאו ממצרים. 80% נשארו במצרים, כי הם היו שטופים בעבודת אלילים, מתו בימי האפלה, במכת חושך. זאת אומרת שאנחנו מבינים שבעצם הבעיה המרכזית של משה זה לא פרעה. הבעיה המרכזית של בני ישראל. כי מה זה יעזור שיגיד לפרעה תוציא את בני ישראל ממצרים? ויגידו, אנחנו לא רוצים לצאת. טוב לנו כאן. מה אנחנו יודעים? זה החיים שלנו, רגילים לזה. לא רוצים שום דבר. עזוב אותנו עם הסיפורים שלך על הגאולה, לקחת אותנו למדבר, מי יודע מה יהיה. אנחנו גם רואים שלכל אורך המדבר, מה, לקחת אותנו להעמיד אותנו במדבר, בלה בלה בלה, מה הולך כאן? אלא שבני ישראל היו כל כך מוטמעים בתוך החברה המצרית, עד כדי כך שהפעולה הראשונה שמשה רבנו בעצם מצטווה לעשות, ויצווהם אל בני ישראל. וכאן גם נגיע העניין הזה, שכשהוא אומר לו, לכן אמור לבני ישראל אני השם, תשימו למה שקורה כאן. והוצאתם מעצם את הדבר וכו' וכו' וכו', ולקחתם והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם, וכו' וכו' וכו'. אני מבחר אותו, אני כאן כדי לא להגיע לכל, ולאום מורשה, אני השם. שמתם לב כמה פעמים מופיע כאן השם? אני השם, אני השם. אומר להם, שלא יחשבו בני ישראל, שאני מוציא אותם ממצרים, לעשות חיים משוגעים וסתם ללכת הפקר. אלא, הם צריכים לקבל אותי בתור הקדוש ברוך הוא. זו המטרה של יציאת מצרים. שילכו ויעבדו את השם, ויקבלו את התורה בהר סיני, וזה עם ישראל. זאת אומרת, זה לא סתם מין תוכנית להוציא איזה עם משועבד, מעבדות לחירות, פיזית. יש כאן עניין רוחני. יש כאן מטרה להקים את עם ישראל מתוך הדבר הזה. וכאשר אנחנו מדברים על להוציא את עם ישראל ממצרים, אנחנו רואים שבעצם למשה ואהרון יש כאן מלאכה לא פשוטה ולא קלה. לבוא ולקחת עם של עבדים, שבעצם כולם הם מוטמעים בתוך הבעיה של מצרים, ואותם צריך עכשיו להוציא ממצרים. ואז באמת נשאלת השאלה, כמו שמה שאלת, מה אנחנו צריכים את כל הפירוטכניקה הזאת, 10 מכות, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, יכול להוציא אותם במכה אחת. ודרך אגב, אם אנחנו רוצים לדייק, רק מכה אחת הוציא את עם ישראל ממצרים, וזה מכת בכורות. למכה מצרים בכוריהם, ככה אנחנו אומרים. זאת אומרת, כל המכות האחרות למה נועדו, אז רואים להעניש את המצרים. אבל יש כאן מעבר לזה. יש כאן 3 סדרות של מכות. אחד זה אני השם, השני בקרב הארץ, והשלישי אין עוד מלבדי. ובמילים אחרות, יש כאן סדרת חינוך. למי? למצרים?
לא.
המצרים הרי נעלמים מההיסטוריה לאחר מכן. אז למי הסדרת חינוך?
לעם ישראל.
זאת אומרת, כל המטרה של מכות מצרים זה לא בשביל פרעה. זה רק לימוד בשבילנו לדעת מי זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, למה צריך את הלימוד הזה? למה צריך את הלימוד הזה? כי מה שקרה, בבריאת העולם, כמה עדים היו? אף אחד. אף אחד לא ראה את בריאת העולם. עכשיו, האמונה התחלשה. אז היא עברה לאברהם, אחר כך ליצחק, יעקב, אבל באמת היו מיעוט שבמיעוט שהאמינו בקדוש ברוך הוא. כי התחילו לעבוד כל מיני אלילים וכל מיני שמש, ירח, כוכבים וכולי. עכשיו במצרים, אותו מצב. הם עובדי אלילים. מה שקורה צריך בעצם לבוא ולהראות להם שמי ברא את העולם ומי הוא האחד היחיד והמיוחד? הקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? מרים במציאות 10 מכות כנגד ב10 מאמרות נברא העולם.
כל פעם שאנחנו חוטפים איזה מכה כזאת גדולה, זה למען לעשות סדר?
חלק, בוודאי. זה בוודאי. זה חלק מהעניין, אבל כאן זה עוד יותר. כאן יש עם...
סוג של שואה, כן? אתה מסכים איתי?
לא, למה? כאן רק נפגעו המצרים. לא היהודים.
לא שואה.
לא בני ישראל.
80% לא יצאו.
זה, עוד פעם, אחרי, עם כל הכבוד, אחרי 9 מכות שהם לא מבינים, עוד לא הולכים בדרך חזרה, אז מה לעשות? נגמר הסיפור. נתן להם צ'אנס, ועוד צ'אנס, ועוד צ'אנס, ועוד צ'אנס.
עכשיו, זה דבר ישן שאנחנו מסתכלים בתורה ולוקחים את זה בתור,
זה היה פעם,
זה
10
מכות.
מה ישן פה?
לא, זה בדיוק. לא, הוא רוצה להגיד משהו.
מישהו רצה לחזור לישראל?
תכף, הוא רוצה לסיים, תן לו לסיים. אולי הוא מתכוון לו להגיד מה שאתה אומר.
זה שהיה את השואה בגרמניה, בפולין, כל זה, זה גם היה בשביל להראות לנו כאילו
חבר. לא רצה לבוא לארץ.
כן.
כן.
לצער, עוד פעם, אנחנו לא ניכנס עוד כאן את החשבונות של ריבוני שלום, צריך להבין שהשואה האיומה קרתה, אם אנחנו נצטרך את התהליך ההיסטורי, בוודאי, אם אנחנו נצטרך את התהליך ההיסטורי, מה שקרה, בגרמניה התחילה תנועת ההשכלה. תנועת ההשכלה נתנה חופש לכל, זאת אומרת, הגרמנים נתנו חופש פעולה לכל אחד ואחד, כל האזרחים שווים. כתוצאה מכך, היהודים התחילו ללכת לאוניברסיטאות, התחילו לקבל מקצועות חופשיים, האצולה מה קרה? ותמלא הארץ אותם, דיברנו על זה. ותמלא הארץ אותם, אותו דבר קרה לצערנו הרב בגרמניה, שהיהודים התערבבו בתוך החברה, התבוללו, ואז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, אומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. לעם ישראל יש שתי אפשרויות. יש דם של ברית מילה, דם של קורבן פסח, אנחנו יוצאים. אבל אם לא עושים את זה, אז יש לצערנו הרב קורבנות אחרים. וזה הקורבנות שהיו לצערנו הרב. צריך לדעת ולהבין, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו להתערבב בגויים. למרות שאנחנו רואים את אותו תהליך קורה בארצות הברית מעל 60% נישואי תערובת, התבוללות. אבל צריך להבין הדעת, כמו במצרים שיצאו רק 20%, גם בגאולה שתבוא בעזרת השם במהרה בימינו, גם אז יהיה כנראה רק 20%. כי אומרים שכמו הגאולה אז, ככה גם הגאולה היום תהיה. ומה שאתה אמרת, מעשה אבות זה סימן לבנים. צריך לדעת ולהבין שכאן זה לא ספר היסטוריה. מה שכתוב כאן זה מה שקורה כל הזמן. כמו שאמר שלמה, אומר לך חכם מכל אדם, מה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש, אין חדש, הכל אותו דבר, כל מה שהיה הוא חוזר על עצמו בגלגול, ולכן אנחנו כל יום מזכירים יציאת מצרים, כדי שנזכור מי ברא את העולם, מי הוא האחד היחיד והמיוחד, כי 10 מכות ויציאת מצרים מוכיחים לא לבן אדם אחד, מיליונים היו שם שראו את זה, לכן בספר הכוזרי, שזה ספר על האמונה, ששואל אותו מלך כוזר, שואל את רבי יהודה הלוי, את החבר, שואל אותו, תגיד לי במה אתם מאמינים? כולם אמרו לו, אנחנו מאמינים בבורא עולם, מאמינים באלוקים, מה אומר לו רבי יהודה הלוי? אנחנו מאמינים ביציאת מצרים. הוא חשב שהוא פסיכי, הבן אדם. אתה מאמין ביציאת מצרים? זה כל הגדולה, מי שהוציא אותך ממצרים? הרי כולם מדברים איתי על הבורא העולם, אומר כן. עכשיו שהוא מבין, הוא הסתקרן, איזה מין תשובה מטומטמת. ואז הוא מתברר שיציאת מצרים, כולם מאמינים בה, והיא הוכחה מוכחת לכך שיש, איך אומרים, יש רק אחד יחיד ומיוחד, הקדוש ברוך הוא. הוא היה, הווה ויהיה, ואין עוד מלבדו. ולכן בעצם יציאת מצרים היא יסוד באמונה. ולכן לא מספיק שאנחנו מזכירים את זה כל יום. יש לנו לילה אחד שבו אנחנו יושבים וכל הלילה עוסקים במה? בסיפור יציאת מצרים. בסיפור יציאת מצרים. כדי שנבין ונחדד תן למה, כי במהלך הזמן אנחנו מתרגלים, אנחנו מזכירים יציאת מצרים, מזכירים, אבל לא חושבים על זה כל כך. וזה כמו אחד שלועס משהו, גם, 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 כבר לא מרגיש את הטעם, הוא מרגיש, לכן לילה אחד יושבים, וכל הלילה כולו עסוקים בלספר יציאת מצרים, כדי לחדד את הרעיון וההבנה.
זה לא שנה כן, שנה לא, שנזכור.
לא מספיק, לא מספיק. אני מסביר לך שכל יום אתה צריך לזכור. וחז"ל אמרו שזה לא מספיק כל יום, אלא גם בפסח תשב לילה שלם ותדבר על יציאת מצרים. נכון, זה גם זה. מנסים כאן, חלק מהעניין, כן.
אולי נכנסנו לשגרה בקטע של יציאת מצרים, ואז אנחנו לא נכנסים...
נכון, יפה מאוד, ולכן יש לך את ליל הסדר, בדיוק. כדי שאנחנו נוציא את זה מהשגרה. כי יש לנו את הטבע, אנחנו מסתכלים סביב לעולם, חושבים, מי מנהל את העולם? החיזבאללה והנסראללה וביבי, ואף אחד לא מנהל את העולם. יש רק אחד יחיד ומיוחד. אביך אלה מן הקשור אומר,